טוב לכולם. אנחנו ממשיכים היום בסדרה של השיעורים של מודעות יהודית, ואנחנו בעצם עוברים על הרעיונות המרכזיים שבספר התניא. ספר התניא זה ספר יסוד של חסידות חב"ד, נכתב על ידי אדמו"ר הזקן לפני יותר מ-200 שנה, ופה בעצם כל תורת חב"ד נמצאת בתוך הספר הזה. אנחנו עוברים עליו בצורה מסודרת ושיטתית. עברנו כבר על פרק א', עברנו על פרק ב', והיום אנחנו בפרק ג'. אני אעשה סיכום של מה שלמדנו עד עכשיו. לפני זה, אני דווקא רוצה הפעם להתחיל עם משהו מפרשת שבוע, שמאוד יהיה קשור גם למה שנלמד היום. פרשה של השבוע, פרשה פשוט מדהימה, פרשת בשלח, ואנחנו כבר יוצאים ממצרים בפרשה הזאת, והיא בשלח פרעה את העם, אנחנו יוצאים ממצרים, אבל רואים דבר מעניין ביציאת מצרים, שיציאת מצרים מתחלקת לשני שלבים. בשלב הראשון יצאנו ממצרים, עזבנו את הארץ שנקראת מצרים. לא רק שעזבנו את הארץ הזאת, עזבנו מקום שנקרא פי אחרות, ששם זה המקום שמי שעבר אותו כבר אין למצרים זכות עליו. אבל אף על פי שכל כך התרחקנו ויצאנו ממצרים, המצרים עוד רודפים אחרינו. זאת אומרת, אם המצרים עוד רודפים אחרינו, עוד לא סיימנו את יציאת מצרים. מתי הסתיימה יציאת מצרים באופן סופי שהמצרים כבר התייאשו ולא רדפו אחרינו יותר? אתם יודעים? קריאת ים סוף. זאת אומרת, שבוע שלם ברחנו ממצרים, וביום השביעי הגענו פתאום לבעיה. מה הבעיה? תתארו לכם מצב כזה. עם שלם, מיליוני אנשים, 600 אלף גברים, ועוד סך הכל 2.5 מיליון איש, יוצאים ממצרים, ופתאום מגיעים לים. רואים מולם ים. עכשיו, מאחוריך מה אתה רואה? את המצרים, מלפניך, את הים, בצדדים, זה היה עמק, שני ערים גדולים. מה אתה עושה מצב כזה? אתה לא יודע מה לעשות. מה קרה לעם ישראל? עם ישראל, ישראל התחלק לארבע קבוצות, ארבע כיתות, שכל אחת אמרה רעיון אחר, מה צריך לעשות עכשיו? כיתה אחת אמרה, בוא נקפוץ למים, תעזוב אותך עכשיו, מה, אתה רוצה שהמצרים יתפסו אותנו? אחי טוב, ניפול לתוך המים, יאוש. כיתה שנייה אמרה, אתה יודע מה, בוא נחזור למצרים. מה, אתה רוצה שיירגו אותי? נחזור, נהיה במצרים עוד הפעם, העיקר לא נמות. כיתה שלישית אמרה, בוא נעשה מלחמה, מה, אנחנו נמות ככה סתם? פחות נמות מתוך קרב. כיתה רביעית אמרה, בוא נעמוד ונתפלל, קדוש ברוך הוא יפתור לנו את הבעיות. משה רבנו עונה לכל ארבע קבוצות האלה, בשני משפטים, הוא פוסל את הדעה של כולם. הוא אומר להם ככה, ראו והתייצבו ישועת השם. מה אתם מפחדים? מה זה הייאוש הזה? אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא יש לו ישועות. לכיתה השנייה אומר בהמשך הפסוק, אשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפון לראותם עוד. כבר לא תראו את מצרים, אין לכם מה לחזור למצרים. לכיתה השלישית הוא אומר, השם ילחם לכם, אין לכם אתם מה להילחם עכשיו, ואתם תחרישון, הוא אומר לרבית שרצו להתפלל. בעצם הוא אומר, כולכם טעיתם. מה התשובה? דבר אל בני ישראל ועיסאו, כנסו לתוך המים, אל תדאגו, יהיה בסדר. באמת האחד שעשה את זה. למה אני מספר את זה? כי אני רוצה להביא פה את הממד הפנימי של הסיפור הזה. בן אדם שהוא יצא ממצרים, מה הפירוש יצאתי ממצרים? במצרים מה היינו? עבדים. בן אדם שיצא ממצרים, הכוונה, אני רוצה להפסיק להיות עבד. עכשיו אנחנו רוצים את כל סיפורי התורה תמיד להבין בממד הפנימי בנפש שלי. איך זה מתחבר אליי לחיים של היום גם. אז מה זה לצאת ממצרים היום? הרי כתוב שבכל דור ודור, בכל יום ויום, חייב אדם לראות את עצמו כאילו היום הוא יצא ממצרים. אז מה זה יציאת מצרים הפרטית שלי בתשע"ב, כאן בתל אביב? אז גם אני עבד קצת, כל אחד הוא קצת עבד. אחד הוא עבד של הבוס בעבודה, אחד הוא עבד של האישה, אחד עבד של הילדים, אחד עבד של המפקד בצבא. אחד הוא עבד קצת יותר עדין, לא של בן אדם, הוא עבד של הכסף. הוא חייב כל הזמן לעשות כסף. אי אפשר יום אחד שהוא לא יעבוד, כי אחרת הוא, מי שלא עובד חשוב כמת, כן? חייב לעבוד כל הזמן. אחד הגיע למצב, אני כבר לא עבד של אף אחד. לא מציית לכם, לא עושה מה שאתם אומרים. אני עושה מה שבא לי, אבל הוא עדיין עבד. למה הוא עבד? למה שבא לו, הוא עבד לעצמו, הוא עבד ליצרים שלו, הוא עבד לחשק שלו, הוא עבד בצורה הכי עדינה, הוא עבד לאגו שלו. מה היציאת מצרים האמיתית? שלא רק שהבוס, אני לא עבד שלו, ולא רק שהעבודה אני לא עבד שלה. אני לא עבד אפילו של האגו שלי. של מי אני עבד? אני עבד של בעל הבית. אני עבד של בורא עולם, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אומר על עם ישראל, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אני לא עבד של אחד העבדים האחרים שלו, אני עבד ישירות שלו. לכן נאמר, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. החירות האמיתית היא רק כשאתה משתעבד לבורא עולם ולא לכל השאר. אבל מה הדבר היפה שרואים מהסיפור הזה? שכשעם ישראל יצא ממצרים והפסיקו להיות עבדים, זה לא היה מספיק. כי כשהגיעו לים סוף, התבלבלו, לא ידעו מה לעשות. זאת אומרת, יכול להיות מצב כזה, בן אדם הפסיק להיות עבד של כולם, בחר להיות עבד של הקדוש ברוך הוא. חזר בתשובה, הוא מניח תפילין, הוא שומר שבת, הוא עושה את המצוות, אבל עדיין המצרים רודפים אחריו. הוא לא סיים את היציאת מצרים שלו, למה? כי אצלו הים עדיין סגור. מה זאת אומרת הים עדיין סגור? מה זה ים? תראו דבר יפה, ים, כל מה שיש ביבשה יש גם בים, אלא מה? שביבשה אתה רואה ובים אתה לא רואה, ים זה הסתר. הים מסתיר את מי שמסתכל על הים מבחוץ, לא רואה מה יש בפנים. מה המשל של זה בנפש, ברוחניות? אם בן אדם יצא עם מצרים רק את השלב הראשון, ורק התחיל להניח את התפילין, והתחיל לשמור שבת, אבל הוא עושה את זה למה? כי הוא עבד של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר, צריך, אין ברירה. אבל מצב כזה, אם אני עושה את זה כי צריך ואין ברירה, אז בהרגשה הפנימית שלי, אני רוצה לעשות את זה או לא רוצה לעשות את זה? בהרגשה הפנימית שלי, אפילו שאני מניח את התפילין, כי הוא אמר, אני באמת לא רוצה לעשות את זה. כי אני עדיין, הים סגור אצלי. מה זאת אומרת? אני לא מבין למה אני עושה את זה. ממילא, בגלל שאני לא מבין למה אני עושה את זה, אין לי תענוג בזה שאני עושה את זה. שאני מניח תפילין זה משעמם אותי. שאני שומר שבת, אני משתגע, מתי כבר תצא שבת יהיה אפשר לעשן סיגריה, או שהוא מתגעגע עדיין לכדורגל בשבת. למה זה אצלו ככה? איך הוא לא נהנה מהשבת? איך יכול להיות? זה יום קדוש. כי כל הסיבה שהוא עושה את זה, זה נקרא קבלת עול. הוא חייל פשוט, המפקד אמר, אני עושה. אבל אם אתה לא מבין מה אתה עושה, ואתה לא מבין מה מסתתר מאחורי זה, אתה משתעמם עם זה, משתעמם מזה, אתה לא מתענג מזה, אתה לא רוצה להמשיך. ניתן לכם דוגמה. קחו בן אדם, תציעו לו משכורת גבוהה. מה התפקיד שלך בעבודה הזאת? תעמוד מול קיר, בקיר יש מלא כפתורים. עכשיו אומרים לך לוח אחרות. בשעה 8 אתה לוחץ בכפתור הזה. בשעה 8:05 בכפתור הזה. בשעה 8:10 בכפתור הזה. ב-9 בכפתור הזה. מה עושים הכפתורים? אתה לא יודע ולא תדע אף פעם. בן אדם אחרי שעתיים מתפטר מהעבודה. איך אתה יכול לעשות עבודה כזאת? אתה לוחץ כפתורים ואתה לא יודע מה זה? אתה יוצא משוגע. אותו דבר פה, בן אדם יצא ממצרים, אמרו לו, תשמע, מעכשיו יצאת ממצרים, אתה כבר לא עבד, תודה רבה, עכשיו אתה עבד פה. מה התפקיד שלך? בשעה 8 אתה שם משהו שחור על הידיים, בשעה 9 אתה מברך ברכת המזון, אבל למה עושים את זה? אם הוא לא מבין למה עושים את זה, הוא פשוט יצא מדעתו, הוא לא יודע מה לעשות, ומה קורה? המצרים רודפים אחריו, רוצים לתפוס אותו. עכשיו, מה קורה שהם רוצים לתפוס אותו? זאת אומרת, הוא יצא מהמצרים הראשוני שלו, אבל עוד לא קרא את הים, ולכן החשיבה שלו היא עדיין לא החשיבה המדויקת, ולכן הוא יכול להגיע לטעויות. כיתה אחת הייתה הטעות שלה ליפול למים. אתם יודעים מה זה ליפול למים לרוחניות? הם אמרו, תראו, יצאנו ממצרים, עכשיו הגענו למכשול. חיים קשים. המצרים רודפים אחרינו. כל התאוות מעבר, כל הדמיונות מעבר, כל הזיכרונות, הכל רודף אחריי. אז מה נעשה? הם אמרו, בואו נקפוץ לים. לים של התורה, לים של התשובה, ניכנס לבית מדרש, נתחבא שם מכל העולם, שם אף אחד לא מציק לי, נלמד תורה כל היום. מה שאומר להם, התייצבו, ראו ישועת השם, זה לא מה שמבקשים לכם עכשיו. הקבוצה השנייה אמרה, בוא נחזור למצרים. מה הכוונה בוא נחזור למצרים ברוחניות, בנפש? הם אמרו ככה, נמשיך לקיים תורה מצוות, רק מה נעשה את זה כמו עבדים. נקום בחמש בבוקר, נניח תפילין בנץ, נעשה את הפת שחרית, נעשה את השבת, אבל הכל בלי חשק, בלי תענוג, פשוט כי אמרו, פשוט כי אני עבד. אמרו להם, אשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפו לראותם עוד, לא צריך יותר את מצרים. אתם צריכים, יהודי שמקיים מצווה, אם הוא לא מרגיש שהוא כרגע עושה את הדבר הכי חשוב בעולם, והוא לא עושה את זה מתוך שמחה, אז הוא פספס משהו בכל ההבנה שלו. קבוצה השלישית אמרה, בוא נלחם. אמרו להם, אף אחד לא ביקש להילחם. מאיפה פתאום בא לכם יצר המלחמה הזה? עכשיו צריכים להתקדם למתן תורה. יציאת מצרים, התכלית שלה, ותעבדו אותי על ההר הזה, כן? בהר סיני צריך לקבל את התורה. הקבוצה הרביעית שאמרה בוא נתפלל, שזה לכאורה דבר הכי נעלה, אומרים להם, זה נכון, יש לכם אמונה גדולה, ביטחון גדול, אבל הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בתפילה, הוא רוצה שתעשו מעשה, ולתוך המעשה תיכנס הברכה. אז זה לא מספיק רק לעמוד ולהתפלל, צריך לעשות מעשה בפועל. בפועל, התשובה גם הייתה בסוף, תיכנסו לתוך הים, תעמדו בניסיון ותראו שהים יקרה לכם. כל זה אני אומר בתור הקדמה לשיעור של היום, כי לקרוע את הים בין השאר זה על ידי לימוד פנימיות התורה. זאת אומרת, בתורה נחלק אותה לשני צדדים. יש את החיצוניות של התורה, שזה הצד הטכני של היהדות. באיזה שעה מניחים את התפילין, באיזה גודל הם צריכים להיות, מתי מדליקים נרות שבת, כמה נרות, איך, למי מותר, למי אסור, זה הכל פרטים טכניים. איך לעשות, מתי לעשות, כמה לעשות, מי יעשה, מתי הוא יעשה את זה, זה הכל טכני. אבל יש גם את הצד הפנימי יותר, שזה הצד לא הטכני, זה הלמה. בכלל צריך לעשות. ולא רק למה צריך לעשות, אלא מה אני פועל בעולם על ידי הפעולות שאני עושה. מה קורה שאני מדליק נרות? מה קורה שאני מניח תפילין? מה קורה שאני שומר שבת? מה קורה בנפש שלי ומה זה עושה לסביבה שלי? ולקרוע את הים זה לראות את הפנימיות של התורה, ועל ידי שאני לומד את הפנימיות, אז עכשיו כל החוויה היהודית שלי היא חוויה אחרת לגמרי. זה לא כי אין ברירה, זה לא קבלת עול, קבלת עול זה חשוב, זה ההתחלה, כן? שאני יוצא ממצרים. אבל בשלב הבא, וזה שלב הכרחי, צריך שאני אהנה מזה, שיהיה לי תענוג בזה. אם לא יהיה לי תענוג בזה, זה ימאס עליי. אז או שאני אפסיק, או שאני אמשיך, אבל בלי להיות שם באמת. זה נקרא מצוות אנשים מלומדה. עושים את זה כי לימדו אותי, בסדר, אבל לא, אני לא נמצא שם. הקדוש ברוך הוא לא מסתפק רק במעשים שלי, שזה יכל לברור רובוטים. יש לי דיבור, יש לי מחשבה, יש לי רגשות, יש לי שכל, יש לי רצון, יש לי תענוג, יש אותי. כל כולי צריך להיות בתוך המצווה הזאת. אז איך זה קשור לשיעור תניא? כי זה בדיוק מה שאנחנו לומדים פה. את פנימיות התורה, להבין כל דבר מה הפנימיות שלו. רק מה שבדרך כלל איך לומדים את זה? לפי פרשת שבוע, לפי החגים, איזה אמרה מעניינת פה, אמרה מעניינת שם, איזה נקודה על הנשמה ממקום אחד, איזה נקודה על מצוות ממקום אחר. פה אנחנו לומדים בצורה מסודרת עכשיו, מההתחלה ועד הסוף. אז מה התחלנו עד עכשיו? עד עכשיו דיברנו, אני לא אחזור על הכל שנוכל גם להתקדם קצת, אבל עד עכשיו דיברנו שכל אחד מאיתנו נדרש, על פי התורה, לשלוט במעשים שלו, בדיבורים שלו, וגם במחשבות שלו. וזה דבר ששייך לכל אחד ואחד. כל אחד יכול לעשות את זה. רק מה, השאלה היא, איך עושים את זה? זה שאלת השאלות. כדי להסביר את זה, התחלנו להסביר מה בכלל מבנה הנפש. אז בפעם הקודמת, דיברנו שכל אחד מאיתנו, כל יהודי, יש בו שתי נפשות, לא רק נפש אחת. נפש בהמית, שזה הבהמה שבי, הצרכים הגופניים, וקצת בעדינות יותר זה האגו שלי. מה שנקרא אני המורגש, איך אני מרגיש את עצמי, מה חושבים עליי, מה אני חושב שחושבים עליי, איך אני חי את הסביבה שלי, איך אני חי את האכילה, את השינה, את התאוות, וכל הדברים שכולנו מכירים. זו שאלה טובה, אתה שואל אם לא צריך אגו בכלל. זה נכון. התשובה לזה היא עמוקה, אני אענה לך במילה, כי לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל הנקודה היא לא לחסל את האגו, נקודה היא להשתמש בו לטובתי. אם נשווה את זה לאדם ובהמה, אז רואים לפעמים מי שטייל במקומות של עולם שלישי, שעוד אין להם טרקטורים שם, אז רואים לפעמים ילד קטן בן 10, מחזיק מחרשה עם שור בגודל של 2 טון, שיכול להעיף לו איזה ביתה, אבל השור עושה כל מה שהילד אומר. איך יכול להיות דבר כזה? טוב, הילד הוא יותר חכם, והוא ידע להרכיב את המחרשה, ועכשיו השור מתבטל אליו. אם לא היה את השור, הילד יכול לחוש את השדה? הוא חייב את השור כדי לחוש את השדה. אותו דבר נגיד שהנפש הבאמית היא מאוד חזקה, והנפש האלוקית היא ילד קטן כזה, היא מאוד חלשה. היא צריכה את הכוח של האגו. האגו זה כוח מאוד חזק, רק הנקודה היא לנווט אותו לכיוון הנכון. בעצם זה חלק ממה שאנחנו לומדים עכשיו. איך לנווט אותו לכיוון הנכון. אבל כדי להגיע לשלב הזה שמנווטים אותו לכיוון הנכון, אז קודם אנחנו בכלל רוצים קודם להבין קצת יותר לעומק מה זה האגו הזה, והאמת עוד לפני זה, איפה שאנחנו כרגע נמצאים, זה להבין עוד יותר לעומק מה זה הנפש האלוקית הזאת, ואיך היא עובדת. אתה יודע, זה כמו שמשחקים שחמט, אז לפני שמתחילים לשחק, קודם כל תלמד אותי, מה עושה חייל פשוט, מה עושה פרש, מה עושה צריח, מה עושה רץ, מה עושה המלכה, מה עושה המלך. עכשיו שאני יודע כל כלי, מה הוא יודע לעשות, עכשיו אפשר לצאת למשחק. אז עד עכשיו למדנו שתי נפשות, נפש בעמית שזה האגו, אבל כרגע אנחנו עוד לא מתעסקים עם זה, ונפש אלוקית, שזה דיברנו פעם שעברה בהרחבה, שזה חלק מהקדוש ברוך הוא, ומצד זה ממש אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. והמשמעות של זה הסברנו פעם שעברה, שאנחנו מחוברים אליו בקשר נצחי שלא יכול להתנתק. כמו שאבא לא יכול לפטר את הבן שלו, ככה הוא לא יכול לפטר אותנו. זהו, הוא תקוע איתנו, ואנחנו תקועים איתו, כן? זה תמיד יהיה שם. זה יכול להיות שזה כרגע נמצא באלם, באסתר, ואני לא מרגיש את זה, או לא רואים את זה עליי, אבל שמה, בפנים זה נמצא. עכשיו, בשלב הבא, שזה מה שנלמד היום, זה קצת על הנשמה עצמה, מה המבנה שלה, מאיזה רבדים נמצאים בה. ועל ידי שנלמד את זה, בעצם נלמד את היסוד, אחד היסודות הכי מהותיים בתורת חב"ד בכלל. היסוד הזה נקרא, נגיד את זה בלשון של התניא, ואחרי זה קצת נתרגם לשפה שלנו, שהמוח שליט על הלב. המוח הוא כוח בנפש, שהוא שולט בכוח הרגש. עכשיו אני קצת יקדים. דיברנו קודם שיש לי בנפש את המעשים, רובד המעשה. למעלה מרובד המעשה אמרנו רובד הדיבור. למעלה מהדיבור אמרנו מחשבה, אבל שלושת הרבדים האלה, זה עדיין לא נקרא הנפש עצמה, זה רק נקרא לבושים של הנפש. כמו שיש לי מעיל שאני יכול גם להוריד אותו ולשים אותו חזרה, ככה הלבושים של הנפש זה לא מי שאני באמת. מה ההוכחה לזה? אני יכול לעשות מעשים שהם לא מייצגים מי אני באמת, כן? בנאדם משלם לי כסף לעשות איזה משהו, אולי אני אעשה משהו שהוא לא מי שאני באמת. אותו דבר דיבורים. בנאדם יכול לדבר דיבורים, מספר סיפורים והכל שקרים בכלל, כי זה עדיין לא מישהו באמת. והחידוש הכי גדול שגם המחשבה, גם זה לא מי שאתה באמת. מה זאת אומרת? כמו שהדיבור, מה זה הדיבור בעצם? אני מבטא את עצמי כלפי גיא, כלפיך. במחשבה אני מבטא את עצמי כלפי מי? כלפי עצמי. שאני רוצה לדעת מה יש פה בקופסה, או מה יש בלב, אני חושב, ואז אני מבטא את עצמי כלפי עצמי, מה שיש לי בפנים. אבל זה לא אני. כמו שהדיבור זה לא אני. נכון, זה הרבה יותר קרוב למי שאני באמת, אבל זה עדיין לא זה. וכמו שרואים שבאדם יכול לחיות בדמיונות ומחשבות שלא קשורות למציאות בשום צורה. איפה אני כבר יותר מורגש, איפה אני נמצא קצת יותר באמת? אז זה נקרא רגש שבלב, שזה מחולק לשבע כוחות שונים, חסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד ומלכות. אנחנו לא ניכנס להם לכל הכוחות האלה, נדבר בעיקר על חסד וגבורה. ולמעלה מהרגש, מה נמצא למעלה מהרגש? זה השכל. השכל זה התודעה שלנו, שזה מחולק לשלוש, חוכמה, בינה ודעת, ראשי תיבות חב"ד. אנחנו בשלב הראשון נדבר על העיקרון הזה, שהחב"ד שולט בחגת, השכל שולט ברגש, מה המשמעות של זה, ואחרי זה נעבור על כל אחד מהכוחות, וננסה קצת להבין יותר בפנימיות מה הכוח הזה, ועל ידי זה בעזרת השם נדע גם איך להפעיל אותם בצורה הנכונה. כי זה המטרה של הלימוד בעצם, איך להפעיל בצורה הנכונה. אז בואו נתחיל עם העיקרון שהשכל שולט בלב, כי זה לא מובן מאליו. בפרט בעולם שלנו, אתה רואה שהרבה אנשים, לפי מה הם חיים? לפי השכל או לפי הלב? חיים לפי הרגש, מה שמרגיש לי, מה שבא לי, את מה אתה אוהב? מה שאני נמשך אליו, מאיפה המשיכה הזאת מגיעה? לא יודע, אוטומטי, אני נמשך, ממשהו אני נדחה, ממשהו אני נמשך, אבל יש לנו הרגשה שזה אוטומטי. עכשיו, ההרגשה הזאת היא לא לגמרי לא מדויקת. מה רע בזה? טוב שאתה אמרת את זה, כי לפי זה לא הסברתי את עצמי מספיק טוב. כשאני אומר שהשכל שולט ברגש, אני לא אומר שהרגש לא צריך לבוא לידי ביטוי. אדרבה, צריך להיות באנם לבבי עם הרבה רגשות, רק שהרגש הזה צריך להיות תולדה של השכל. ולא באופן טבעי ואוטומטי. למה? כי באמת, בנפש הבעמית, באמת הרגש הרבה פעמים יותר חזק מהשכל. מה שאנחנו לא מזהים את זה שהשכל יותר חזק מהרגש, בגלל שזה בעיקר בנפש האלוקית. זאת אומרת, בנפש האלוקית זה עובד בצורה כזאת. כשהנפש האלוקית מבינה משהו טוב טוב, למשל היא מבינה על גדולת השם וכמה השם אוהב אותנו וכמה הוא דואג לנו, אז זה מוליד ברגש של הנפש האלוקית רגש מאוד חזק של אהבת השם. בנפש הבהמית, באמת הרבה פעמים, בן אדם עובר ליד איזה קונדיטוריה, מריח את הריח, והופ, פתאום השכל שאומר לו שהוא רעב. מה קרה קודם? הלב חומד, זה עבר גם לשכל. זה לא מצב מתוקן. מצב המתוקן הוא שהשכל מבין מה טוב, ובגלל שהוא הבין שזה טוב, עכשיו הוא נמשך לזה. הוא מבין שזה רע, בגלל שהוא מבין שזה רע, עכשיו הוא נדחה מזה. עכשיו באמת זה דבר שיכול להיות אצל כל אחד מאיתנו. וכל אחד יכול להגיע לדרגה הזאת, וזה לא כזה מסובך, כי אני אתן לכם דוגמה. ובית, יש הבדל גדול מאוד בין בן אדם שעלה כבר על המסלול, לבין אחד שעדיין מסתכל מבחוץ. עצם זה שעלית על המסלול, כבר אתה במקום אחר לגמרי. עכשיו רק אני רוצה לחזק את הנקודה. התחלתי ואמרתי שהתורה דורשת מאיתנו לשלוט במעשים שלנו, בדיבורים שלנו ובמחשבות שלנו. באמת, המצב שאתה מדבר, אצל צדיק הוא גם שולט בלב. אצלנו אנחנו לא מגיעים לשליטה מלאה בלב, אבל עצם זה שנעשה פה שינוי פנימי מהותי בלב, אז עכשיו יכול להיות שינוי הרבה יותר בקלות במחשבה, דיבור ומעשה. באמת, אם כבר העלית, למה אני שואף בלב? מה זה התיקון של הלב, התיקון של הרגש, מה שנקרא תיקון המידות? הנקודה היא שהרגשות שלי יופנו לכיוון הנכון. זאת אומרת שהאהבה שיש בי לא תהיה לעניינים סתמיים, או אפילו ענייני חולין, אלא אל הקדוש ברוך הוא, לקדושה. אם זה יהיה לי חזק בלב, אז ממילא זה גם יהיה לי קל יותר לשלוט על מחשבה, דיבור ומעשה. אבל אם אני לא אעשה שינוי בלב, אז אני לא אצליח לשלוט במחשבה, דיבור ומעשה. ולכן אף על פי שהמסע הזה הוא אינסופי ולא סיימתי אותו, וכיוון שאני לא צדיק, כנראה שאני גם לא אסיים אותו, אבל הוא עוזר לי להגיע למה שאני כן מחויב, שזה לשלוט במחשבות שלי, בדיבורים שלי ובמעשים שלי. לשלוט במחשבה, דיבור ומעשה זה לא מושלמות. זה נקרא בינוניות, רק ההתחלה. אבל כדי להגיע לזה, צריך שיש שינוי מהותי בתפיסת עולם וברגש. אמנם פה השינוי לא הסתיים, ופה גם לא נגיע כנראה לסיום, אבל עצם זה שהיה פה שינוי קטן, זה כבר יפעל על המחשבה, דיבור ומעשה. עכשיו, השאלה שלך נשאלת בתניה פעמיים, בפרק אפזיין, ואחרי זה עוד הפעם בפרק למדי, ואנחנו נגיע לתשובה, רק הרגע נמצא עם פרק ג' וזה נבנה, זאת אומרת, לפני שלא נלמד לפני, קשה להבין את התשובה לפני שנבנה את כל הבניין עד אז. כן? אבל אולי אחרי זה קצת נדבר על זה. כן. יש למעלה מהמחשבה יש את הרגשות, למעלה זה יש את התודעה. מחשבה זה כבר ביטוי חיצוני של הנפש. זה כבר לבוש, זה לא הנפש עצמה. כן? אוקיי, אז בואו נחזור לעניין. איך אנחנו רואים... כן. איך אנחנו רואים שהשכל באמת משפיע על הרגש? אני אתן לכם דוגמה. אני זוכר שהיינו ילדים, אז היינו תמיד מטרימים, הם שולחים אותנו מהבית ספר להטרים, לאגודה, למלחמה בסרטן. זה מהזיכרונות ילדות שלנו. אז חשבתי פעם, אם באו אלה ילדים כאלה הביתה כל שנה להטרים אותי, כן? זה נורא מרגש אותי, והדבר הזה זה מצווה גדולה, וזה חשוב, וכל פעם תרמתי. ויום אחד אני אגלה שהעמותה הזאת עבדה על כולם, ולא רק שהם לא נלחמו בסרטן, הם עשו את ההפך. אני אמשיך לתרום להם? ודאי שלא, אני גם מבקש את כל הכסף בחזרה, כן? מה השתנה פה ביחס שלי לעמותה הזאת? עדיין מרגש אותי לעזור לאנשים, כן? אבל עכשיו בשכל, אני קודם ידעתי בשכל שהם טובים, ולכן רציתי לעזור להם, והרגשתי קרבה אליהם, ועכשיו אני יודע בשכל שהם לא טובים, ממילא ברגש זה השתנה גם כן. זאת אומרת, ההבנה השכלית, התודעה, היא משפיעה באופן אוטומטי על הרגש. שאני יודע שמשהו טוב, אז אני נמשך אליו. לפעמים אני יודע את זה כל כך בתת מודע, שאני לא שם לב אפילו שזה עובר דרך השכל. אבל בפנים תמיד זה קשור במשהו שאני יודע. וכמה שאני יותר יבין שהטוב האמיתי זה אצל הקדוש ברוך הוא, אז אם אלה הרגש שלי לנו יימשך לקדושה ולא לכל השאר. אם יהיה לי ברגש שאני אמשך לקדושה, אז אם אלה כבר המחשבות שלי יהיו בהתאם, והדיבורים והמעשים וכולי. אני רק באתי להראות איך הידיעה השכלית היא משפיעה על הרגש. למה זה כל כך חשוב לדעת את זה? מה זה משנה בעצם? תחיה טבעי, תזרום, כל מה שאומרים. כי אם אני רוצה באמת לפתח רגשות של אהבת השם, כי בלי זה הרי אני בכלל לא אהיה פה בעניין של התפילין והשבת, אם אין לי אהבת השם. וחוץ מזה שזה גם כן מצווה. כל יום אני אומר בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל... לא, אז מה אני משקר על עצמי? אני צריך להרגיש אהבת השם. אז איך אני אגיע לאהבת השם? אז השיטה של בעל התניא בחסידות חב"ד, כדי להגיע לאהבת השם, אתה חייב להבין ולהחכים ולדעת את גדולת השם. וזה יביא לאהבה. דרך אגב, זה שיטת הרמב״ם. אין לנו זכויות יוצרים על השיטה הזאת. הרמב״ם אומר בדיוק אותו דבר בספר שלו, ספר הלכות, שנקרא יד החזקה. אז שם הוא סופר את כל המצוות מהתורה, וכבר במצוות הראשונות הוא אומר, הכל הגדול והנורא, יש מצווה לאהבה אותו. לאהבה ולהיראה גם, זה ההפך של אהבה. והוא אומר, ואיך תבוא לאהבתו ואירתו? אז הוא אומר, שאתה תתבונן בגדולת השם, מרבו מעשיך השם, הגדלו מעשיך השם, אז ההתבוננות הזאת היא תביא את האהבה. וכמו שהוא אומר במקום אחר, כמה שהדעת יותר גדולה, ככה גם האהבה יותר חזקה. אז אותה שיטה אומר אדמור הזקן. יש אגב שיטות אחרות, יש כאלה שאומרים, אחרי המעשים יימשכו הלבבות. אתה רוצה לאהוב את השם? תניח הרבה תפילים, בסוף תאהב אותו. כן? יש כאלה גם שאומרים, לך ישר על הרגש. תתלהב, השם אוהב אותך, השם איתך, כנס להתלהבות, זה מספיק. השיטה שאדמור הזקן מדווה בתניא, זה שדווקא על ידי ההתבוננות, על ידי ההבנה בגדולת השם, על ידי זה, זה מה שמוליד את הרגש שבלב. וכמה שיהיה לך יותר אהבת השם ויראת השם, אז כבר זה יעזור לך יותר, מה שאמרנו, בקיום המצוות. אתה מזכיר לי סיפור שפעם היה איזה חסיד אחד שגר בכפר, שכולם שם עדיין התנגדו לחסידות. הוא היה לו נורא קשה לגור שם, כי כולם שם בעצם היו נגדו. ויום אחד הוא החליט, הוא חייב ככה להגיד משהו לרב, ככה לתפוס אותו. והוא חיכה שכולם יצאו מהבית כנסת, והוא ככה קופץ מול הרב, הרב היה מופתע, והוא אומר לרב, יש לי שאלה הלכתית, אני צריך לשאול שאלה בהלכה. טוב, הרב לא יכול להגיד לו שהוא לא יענה לו, כי הוא הרב של הכפר, בא בן אדם, שואל שאלה בהלכה, צריך לענות לו, מה השאלה? הוא אומר לו, תראה הרב, יש הרבה מצוות בתורה, שכשכתוב אותם בתורה לא מסבירים איך לעשות אותם. אבל בשולחן ערוך יש הסבר, איך עושים את המצווה הזאת. כן? וקשרתם לאות על ידיך, מי מבין מה זה? בשולחן ערוך כתוב לך, זה תפילין, איך הם נראות, איך מניחים, הכל. אוקיי, אז מה השאלה, אומר הרב? אומר לו, תראה, כתוב בתורה, ואהבת את השם אלוקיך. זה מצווה, לאהוב את השם. נו, אז איך עושים את זה? איפה זה כתוב ואיך לעשות את זה? בשולחן ערוך לא כתוב איך לעשות את זה. אז הרב לא היה לו תשובה. אבל הוא רצה להראות לו בזה שבעצם החסידות זה השולחן ערוך של איך לאהוב את השם, איך לאהוב ואיך להירא. וברגע שנוגעים בנקודות הפנימיות האלה שבלב, זה כבר עושה אפקט גלים, השפעה אוטומטית על המחשבות, על הדיבורים, על המעשים, אבל אנחנו מתחילים קודם כל לפתור במקום הכי פנימי. המקום הכי פנימי זה לא הלב, כי גם ללב הוא מגיע מאיפשהו. זה מה שאנחנו אומרים. זה מגיע מהשכל, מההבנה. אז אם אנחנו נצליח לשנות את תפיסת העולם שלנו, ולהסתכל על העולם במשקפיים חדשות, ולתפוס את העולם בצורה אחרת, אז באופן ממלא יהיה שינוי בלב. מהי התפיסה החדשה שאנחנו רוצים להרגיש אותה? זה נקרא אין עוד מלבדו. אנחנו רוצים להבין בשכל איך הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ואיך הוא הטוב האמיתי והיחידי, איך הוא אבא שלנו, איך הוא החיים שלנו, איך הוא אוהב אותנו, איזה עוצמה יש לו. ומכל ההבנות האלה יוולד לנו רגש של אהבת השם ויראת השם.
איך אהבת השם ביחס להחסידות?
אתה שואל על הערכה עצמית, איך זה קשור לאהבת השם. אז דיברנו על זה בשיעור הראשון, אני חושב, אני אחזור על זה בקצרה, שהערכה עצמית, יש לנו שני רבדים של הערכה עצמית בנפש. יש איך שהנפש הבהמית עושה הערכה עצמית, ויש איך שהנפש האלוקית עושה הערכה עצמית. איך הנפש הבהמית עושה הערכה עצמית? היא מסתכלת מה חושבים עליי, מה אני חושב שחושבים עליי, מה אני חושב שחושבים שאני חושב שחושבים עליי, וכל הזמן, כל הערכה עצמית היא לפי החברה. אם החברה מחזקת אותי, מחמיאה לי, אז אני מעריך את עצמי. ואם מורידים אותי, אני מפסיק להעריך את עצמי. אם יש לי יתרונות, אני מתגאה על כל מי שמסביבי. אם יש לי חסרונות, אני מפחד, אני מסתיר אותם, שאף אחד לא יגלה, שלא ירדו עליי. איך הנפש האלוקית עושה הערכה עצמית? הנפש האלוקית שואלת, אומרת ככה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? איך אני באמת עושה את מה שהוא רוצה? אם יש לי יתרונות, יופי, אני מקווה שאני משתמש בהם בצורה הנכונה, כמו שהוא מבקש ממני, מה שלי להתגאות. זה לא ממני, זה הוא נתן לי אותם. אם יש לי חסרונות, אוקיי, איך אני מתקן אותם? מה אתה מסתיר אותם? קיבלת חסרונות, זה גם לא ממך. גם החסרונות זה הגיע ממנו. רק שהחסרונות הגיעו כדי שתתקן את עצמך. אז אל תסתיר, תתחיל לעשות. כמה שאתה יותר תפעיל את מה שדיברנו פה על התפיסת עולם של אין עוד מלבדו ועל אהבת השם, אתה תרגיש יותר את הנפש האלוקית. ממילא הערכה העצמית שלך תעבור ממקום של מה אומרים עליי למקום של איך אני מול הבורא. עכשיו נתקדם קצת הלאה ונדבר קצת יותר בפרטיות על כל אחד מהכוחות. נתחיל עם השכל, שזה נקרא חבד. השכל מחולק לשלושה כוחות, חוכמה, כוח החוכמה, כוח הבינה וכוח הדעת. עכשיו, הרבה פעמים ששומעים את זה, חושבים, מה ההבדל כאילו? זה מילים נרדפות, חוכמה, בינה, דעת, נו, זה נשמע אותו דבר. אומרים בהגדה, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים, נו, חכם, נבון, יודע, מה ביג דיל? אדמור הזקן מסביר שיש הבדל גדול בין כל אחד מהכוחות האלה, וכל אחד יש לו תפקיד אחר. בין החוכמה לבינה ולדעת, כמו שמתפללים בתפילה, הברכה בעצם הראשונה, התפילה, תפילת השמונה עשרה, שמונה עשרה הברכות, זה מחולק לשלוש בהתחלה, שלוש בסוף ושתים עשרה באמצע. אז השלוש הראשונות זה רק בכלל שאתה מול המלך. מה הברכה הראשונה שמבקשים משהו? חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. מבקשים שיהיה לי גם חוכמה, גם בינה וגם דעת, אז מה ההבדל ביניהם? כוח החוכמה, בניגוד למה שחושבים, והשימוש שלנו היום במילה הזאת למישהו שהוא חכם, כוונה מישהו עם הרבה ידע, מישהו עם שכל טוב, ראש אנליטי, אבל לפי הקבלה זה לא כוח החוכמה. כוח החוכמה הוא למעלה מהשכל, הוא בעצם המקור של השכל. זה יותר דומה אולי לאינטואיציה, שבן אדם יודע משהו ויודע שזה ככה, רק הוא לא יכול להסביר לך למה. זה כמו ההבזק הראשוני, שיש לך איזה רעיון חדש, איזה פטנט חדש שעלית עליו, אבל אתה לא יודע עדיין להגיד מה זה יהיה. זה רק אור, זה רק ההערה הראשונית, זה נקרא בקבלה ברק המבריק. זה כמו שנמצאים על מרפסת, בעיר גדולה בלילה, יש הפסקת חשמל, לא רואים כלום, אין ירח באותו לילה. פתאום ברגע אחד בא ברק, לחצי שנייה. בחצי שנייה ראית הכל, ישאלו אותך מה ראית, אני לא זוכר כלום. למה? כי זה עדיין מופשט, זה עדיין אבסטרקטי, זה עדיין הכוח לפני שכבר, עוד לפני שאני פיתחתי אותו. כוח הבינה זה בדיוק המשלים של כוח החוכמה, זה השלב שבו אני לוקח את הרעיון המופשט הזה, את ההבנה, את האינטואיציה הזאת, ואני מפתח אותה לפרטים. מה היה, איך היה, כמה היה. לכן זה הולך בשם השם, י' כו' כ', זה הולך על האותיות י' ועל האות ה'. י' זה נקודה קטנה, בלי ממדים כמעט, זה כוח החוכמה, זה מופשט עדיין. ה' לוקחים את ה' ומתחילים למתוח אותה. לרוחב, לאורך, לעומק, זה לקחת את הרעיון המופשט, להתחיל להסביר אותו. לרוחב זה לתת דוגמאות מתחומים נוספים. לאורך זה להוריד אותו למשלים, שכל אחד יוכל להבין, גם לילדים קטנים. לעומק זה להגיע לעומק הנקודה, לפנימיות של הרעיון, להבין מה הנקודה הפנימית של הרעיון. אז ככה החוכמה זה הנקודה הראשונית, והבינה זה הפיתוח של הרעיון. אגב, רואים שגברים יותר מתאימים לחוכמה הרבה פעמים, ונשים יותר לבינה. כן, גבר, איך הוא רואה את העולם? בצורה כללית, כל כזה בבת אחת. ואישה, היא רואה את כל הפרטים שבדבר, כן? אומרים ככה בבדיחה, שגבר ואישה הולכים ביחד לקניות. אז האישה תופסת את העגלה ומתחילה למלא את הסל במוצרים. וכשהיא ממלא אותו, היא כבר רואה את כל הפרטים, איך הסעודת שבת ייראה, איך המפיות מתאימות לגרביים של הילדה, והאוף מתאים לכוסות, והצלחות מתאימות למזלגות. מה הגבר רואה? חשבונית, רואה הכל בבת אחת, רואה רק את המספר בסוף, הוא לא מעניין אותו הפרטים האלה. גם ביצירה של הוולד, הגבר נותן רק טיפה, ומי צריכה לעבוד 9 חודשים, לקחת טיפה מופשטת, שעוד אין בה כלום, יש בה הכל, בצורה מופשטת, אבל בעצם עוד אין בה כלום, מי מפתחת את זה? והכל מתפתח אצל האישה. לכן גם החוכמה ובינה, הם נקראים בקבלה אבא ואמא. כי החוכמה זה כמו האבא, זה רק הנקודה, והבינה זה כמו האמא, זה להוריד את הנקודה הזאת ולפתח אותה. מי הילדים של החוכמה ובינה? אם חוכמה ובינה זה אבא ואמא, אז מי הילדים? הילדים זה הרגשות, אבל באמת יש עוד שלב לפני שזה הדעת. אנחנו נסביר קודם על הדעת, ואז נעבור לרגשות. יכול להיות שבן אדם יחכים ויבין. הוא יקלוט באופן למעלה מהשכל, אפילו קצת אמונה כזה, שיש קדוש ברוך הוא, והוא נמצא בכל מקום, והוא גם יבין את זה. הוא ילמד חסידות, הוא ילמד פנימיות התורה, והוא ילמד שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. הכוונה שהוא נמצא בתוך כל דבר, והוא מתלבש בתוך הדבר עצמו, יש לו הבדל בין פרט אחד בטבע לפרט אחר, אבל מצד שני הוא גם סובב כל עלמין, הוא נמצא בכל מקום בשווה. בשבילו שמיים וארץ אותו דבר, לילה ויום אותו דבר, כחשיכה כאורה אותו דבר, הוא למעלה מהכל, הוא נמצא בכל מקום בו זמנית. הוא ילמד יותר מזה שהקדוש ברוך הוא לא רק ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, אלא שכולה כמי כלא חשיב, הכל לפניו כאילו לא חשוב, כאילו לא קיים. מבחינתו יש עולם או אין עולם אותו דבר, הוא כל כך נעלה מהכל. יש עולם או אין עולם זה לא רק כדור הארץ, כן? כל היקומים, כל המערכות, הכל ביחד בשבילו זה נראה אותו דבר. אז באדם מבין את זה, אבל בכל זאת הלב לא מתעורר, לא באהבה ולא בהירה. איך יכול להיות? הרי למדנו, החכמנו, הבנו, קדוש ברוך הוא בכל מקום, הוא איתך, הוא אוהב אותך, הוא דואג לך, אז איפה הלב שלך? למה הוא לא מתעורר? אז כאן יכול להיות שחסר את השלב שנקרא דעת. מה זה השלב הזה שנקרא דעת? כתוב, והאדם ידע את חווה. מה הכוונה שהוא ידע אותה? הוא התחבר אליה. דעת זה כשאתה מתחבר למה שלמדת. מה הכוונה שאתה מתחבר לזה? שזה נוגע אליך. שאתה מבין, זה קשור אליך. מדברים עליך כל הזמן. לא דיברנו על הקדוש ברוך הוא במקום אחר, ואנשים אחרים שצריכים להרגיש אהבה. מדברים כל הזמן עלינו. ההכרה בעניין, ההרגשה, שזה קשור אליי, זה הדעת. איך מגיעים לזה? זה התבוננות. זה מה שדיברנו בהתחלה. התבוננות הכוונה שהבנם יושב, ואחרי שהוא הבין והוא למד, עכשיו הוא לוקח את כל הלימוד הזה, הוא שם הכל בצד, הוא מתנתק מהעולם, ועכשיו הוא מפנים איך זה קשור אליי. והוא מתבונן בזה בחוזק ובהתמדה. הוא לא עכשיו הסחות דעת כל דקה. הוא יושב וחושב רק על זה, ממש מדיטציה. אגב, מתי יש זמן לעשות את זה? תפילה. זה תפילה. בשביל זה יש תפילה. התפילה זה לא רק לבקש בקשות. מה זאת אומרת? אלא בזכות מה אתה מבקש? התפילה זה זמן שלך לשים הכל בצד, נתק את הפלאפון, נתק את האייפון, את ה-SMS'ים, את הכל, ועכשיו יש לך, כל אחד, 10 דקות, שעה, שעתיים, כל אחד לפי הזמן שלו, רק להתבונן בזה שמי אתה, עם מי אתה מדבר פה בכלל, מה אתה מבקש, מה הקשר ביניכם, איך זה קשור אליי, ועל ידי התפילה להוליד את הרגשות האלה של יראה ואהבה. עכשיו, אם צריך להתבונן, אז צריך משהו להתבונן בו, במה אני אתבונן? אז צריך ללמוד קודם על גדולת השם. זה אגב מחזק את מה שאמרת קודם, שזה שיטה של כולם, כי כתוב בשולחן ערוך הלכה מפורשת, לא הלכה של החסידים, הלכה בשולחן ערוך של כולם, שקודם התפילה האדם צריך להתבונן בגדלות הבורא ושפלות האדם, ורק אז להתחיל להתפלל. לא כתוב שם כמה זמן בדיוק, לא יודע אם מחייבים להתבונן חצי שעה, אולי גם דקה זה טוב, בדורנו של כזה סך הדעת, אולי תתבונן גם 10 שניות, זה גם יעשה משהו. אבל צריך קודם להתבונן, מה זה גדולת השם? מאיפה יהיה לך אהבת השם? הרי הרגש הסברנו מגיע מהשכל. מאיפה יהיה אהבה ויראת השם אם לא היה קודם את ההבנה בגדולת השם, שהוא בכל מקום והוא איתי תמיד? מצד אחד זה קצת מרתיע אותי, כי הוא נמצא פה עכשיו ממש, אני לא יכול להתחבא ממנו. הוא לא רק רואה אותי, הוא גם שומע את המחשבות שלי. ולא רק המחשבות, הוא בוחן כליות ולב, הוא יודע באמת מה אני חושב בפנים. אי אפשר לעבוד עליו, זה לא כמו אנשים אחרים שאני יכול לעבוד עליהם. הוא יודע בדיוק מה הולך איתי. והוא רוצה ממני משהו, ואולי אני לא מקיים את זה, אז זה קצת מלחיץ אותי, זה קצת עושה לי עירה, אני לא רוצה לפגוע בקשר איתו, זה קצת... נותן לי להרגיש עירת השם. מצד שני, אני יודע שהוא פה, והוא דואג לי, והוא אוהב אותי, והוא תמיד רוצה בטובתי, והוא כמו אבא שלי, אז כמה שאני מבין את זה יותר, אז ממילא אני מתעורר במה? באהבת השם. אז הנקודה שאומרים עכשיו, שחייב את הדעת, את ההתבוננות, לתקוע את המחשבה בזה. אני אתן לכם דוגמה. למה זה כוח הדעת? שאני הייתי ילד, גרתי במושב, וקהילה כזאת, כולם ביחד, ואחת השכנות, היה לה דודה מאמריקה, שפעם בחודשיים היה מגיע מכתב, והיא תמיד הייתה באה לאמא שלי שתתרגם את המכתב. עכשיו, היא ידעה אנגלית, פשוט הדודה הייתה כותבת בכתב מחובר, באנגלית יש כתב מחובר, שזה נורא, מי שלא למד את זה, קשה הוא לקרוא את זה. אז היא הייתה באה לאמא שלי שתקרא לה את המכתבים. עכשיו, מה היה קורה? אמא שלי קוראת לה את המכתב, מבשרת לה את הבשורות שם, בשורות טובות, בשורות רעות. היא השכנה מתרגשת מזה, ואמא שלי זה לא מזיז לה, היא קוראת את זה רגיל. למה? למה לשכנה זה מזיז ומי שקרא את זה זה לא הזיז לו? השכנה זה קשור אליה, זה שלה, דיברו עליה, דיברו על ההורים שלה, על הילדים שלה, על הדודים שלה. אמא שלי זה לא שלה בכלל. זאת אומרת, אם אני לומד על גדולת השם, אבל אני מרגיש שהשם זה לא שלי, זה בנפרד, אז זה לא יזיז אותי. אני צריך להתחבר לעניין, לראות איך זה קשור אליי. איך זה נוגע לי לחיים הפרטיים שלי. אם אני לא מתחבר לזה, אז לא משנה כמה אני יודע, זה לא יזיז אותי. מה הדוגמה הכי טובה לזה? רואים שיש כאלה באוניברסיטה שגם לומדים קבלה. וגם לומדים חסידות אפילו, לומדים על גדולת השם. אבל אז איך זה לא מזיז לו? איך הוא לא מפתח יראת השם ואהבת השם? הוא לא מחבר את עצמו לדבר הזה. הוא כל הזמן משקיף מבחוץ. כמו איזה עיתונאי, הוא מסקר את מה שכתוב שם. אבל הוא לא מתחבר לזה. הייתה לפני כמה שבועות קבוצה של סטודנטים באסנט. באו ליום שלם של ביקורים ושאלות ושיעורים. אז שאלנו אותם בהתחלה, מה ההבדל בין סטודנט לבחור ישיבה? מה אתם אומרים? הם לא כל כך קלטו, כי הם לא בעולם של הישיבות, אבל סטודנט, למה הוא בא לאוניברסיטה? רוצה להוסיף ידע. אפילו הוא יעשה קורס ערכים ביהדות, אבל זה לא ישנה אותו. כי הוא לא מחבר את עצמו לזה. אז הלב לא מתחבר לרגש, אז בשכל הוא יודע, ברגש נשאר אותו דבר. לומד מקצוע, אז אדרבה, עוד יותר. תראה, ספציפית הסטודנטים האלה, למה הם באו אלינו לאסנט? כי היה להם קורס על דת ופוליטיקה. זאת אומרת, הם למדו בקורס הזה מה זה יהדות, מה זה דת. לא בשביל מקצוע, זה הרחבת הידע, אתה יודע. העשרת הידע. אז למה אצלם זה לא פעל עליהם משהו, לא שינה את הרגש שלהם? כי כל הגישה היא שאני באתי להוסיף ידע, אבל הרגש שלי נשאר מנותק. ובחור ישיבה לכתחילה למה הוא לומד את התורה, הוא רוצה להתחבר לדבר, למה הוא לומד את החסידות, בשביל שזה יפעל עליו, בשביל שזה יזיז אותו. אתה רוצה אהבת השם, קודם כל צריך לרצות את זה באמת, כן? כמו שאומרים, לפחות לרצות, לרצות. אם עוד לא הגעת למדרגה שאתה רוצה, לפחות תרצה לרצות, כן? אתה מכיר את הסיפור שאחד רואה איזה חסיד ברחוב עם זקן ארוך, 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 ארוך. אז הוא רץ אליו, אומר לו, רבי, רבי, תגיד לי, כשאתה הולך לישון בלילה, הזקן שלך מחוץ לשמיכה או בתוך השמיכה? הוא חשב, אומר לו, תשמע, לא יודע. שבועיים הוא לא נרדם. כל הלילה הוא מוציא את הזקן, מכניס את הזקן, מוציא את הזקן, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. באדם כל הזמן חושב, אני בסדר או לא בסדר, הוא לא יכול לתפקד. אז חלק מהמבחן שלך זה לא להילחץ מזה. יש בזה הרבה שיטות, איך עושים את זה וכולי, אבל צריך לקחת את זה בכיף. אני חושב שעם הלימוד, אתה תראה שזה חלק מהעניין הוא איך לעשות הכל מתוך מקום של רוגע. ולא מקום של הלקאה עצמית, ולא ביקורת עצמית, וגם ביקורת עצמית צריך לדעת איך לעשות אותה, ולא להגזים איתה. זה חלק מהלימוד שנלמד בהמשך. אז בואו רק נחזור למה שאמרנו. אז חב"ד, חוכמה, זה ההבזק הראשוני, בינה, זה הפיתוח של הרעיון, דעת, אני מתקשר לזה, ועכשיו נולדים הילדים. מצד אחד היראה, היראה זה לא פחד עונש, אני מפחד שיהיה לי איזה עונש, זה נקרא שאני מפחד על עצמי, זה עוד פעם אגו, זה הכל סביבי, אני לא רוצה לקבל עונש. יראה עמוקה יותר, מה שאנחנו מדברים פה, הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא כל כך חשוב לי, שאני לא רוצה לקלקל אותו. אני לא רוצה לאכזב אותו. אני לא רוצה שהקשר ייפגע, לא שאני לא ייפגע מאימת השוט, שאנשים מדמיינים לעצמם איזה מלך מפחיד. זה מלך שאוהב. רק מה, אני לא רוצה לפגוע בקשר, אז אני ירא לעשות משהו שהוא לא רוצה שאני אעשה. כן, אני לא רוצה למרוד בו, לא רוצה לעשות משהו נגדו. לכן נראה זה הרתיעה מהניתוק. אני לא רוצה להתנתק ממנו. ולכן זה חשוב לי לשמור איתו על הקשר. לעומת זאת מצד שני, יהיה לי רגש. ופה עוד הפעם, זה מתקשר למה ששאלת בהתחלה. לא הכוונה פה מוח שהיית על הלב בן אדם בלי רגש, איזה מישהו קר כזה. הפוך, יש לו רגש. יש לו אהבה בוערת לקדוש ברוך הוא. אהבה בוערת כאש להבה. ונפש שוקקה, כמו שדוד המלך אומר, צמאה לך נפשי. צמא נפשי לאלוקים, נחשפה וגם קלטה נפשי, כל כולו אוהב את הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה אוהב את הקדוש ברוך הוא? מה זה הרגש של אהבה? הוא כל כולו רוצה להימשך ולהידבק בקדוש ברוך הוא. רוצה לעזוב הכל, מוכן לוותר על הכל, וכל מה שהוא רוצה זה רק להתקרב ולהיות אחד עם השם. וזה רגש בוער, חזק, זה לא איזה מישהו מת כזה קר. הוא צריך להרגיש את זה חזק, כמו שגבר שהוא מואב באישה, אז הוא כל היום חושב עליה, וכל היום הוא סביבה, וכל היום הוא כבר רוצה להיות איתה. ככה בעינם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, צריך להרגיש את זה כל הזמן. זה בוער בו. הוא לא יכול לחשוב על שום דבר אחר ברוב שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. והוא רק חושב כל הזמן איך אני מחזק את הקשר איתו. כן. כל ספר תהילים, דוד המלך מדבר עם הקדוש ברוך הוא, וביטוי אהבה, כמה אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, וכמה אני רוצה כבר לדבוק בו, כמה אני רוצה לחזור אליו, צמא נפשי לאלוקים, צמא לך נפשי, כל הזמן הוא צמא ורוצה לדבוק בקדוש ברוך הוא.
כשהתורה משולה למים.
כן, עוד עניין, נכון?
כמו האייל שעורג למים.
יפה. בכלל בגדול השכל הוא יותר כמו מים, הוא קר כזה, אבל ללב הוא כמו אש. הוא זה שבוער, רק השכל הוא מדליק את הלב. שהלב ידלק באהבה לקדוש ברוך הוא. אז הסדר הוא כזה, אני לומד את פנימיות התורה על גדולת השם, אני מבין מה הכוונה אין עוד מלבדו, אני מתבונן בזה שהוא פה איתי כל הזמן, זה שהוא בוחן אותי זה קצת עושה לי יראה, וזה שהוא אוהב אותי ודואג לי והוא הטוב האמיתי והוא האמת היחידה בעולם, אז עושה לי אהבה מאוד גדולה אליו, כי אם הוא האמת וכל השאר שקר, מה אני צריך את כל השאר? באדם שיודע מה האמת, השקר כבר לא מעניין אותו. באדם שקלט מה האמת בעולם הזה, השקר נראה לו כבר סתם. אספר לכם, לפני כמה חודשים הייתי בחתונה, והתפללנו שם ערבית באולם חתונות. עכשיו, התפללתי מול קיר, והקיר היה קיר יפה כזה של אבנים, כמו שיש לנו בצפת. אבל אחרי זה קצת התקרבתי אליו, ואני נוגע בקיר, פתאום נראה זה פלסטיק. עשו פה עבודה בעיניים, זה לא אמיתי בכלל. אז פתאום אתה אומר, בוא, מה זה הקיר הזה? זה בכלל לא אמיתי, זה עבדו עליי. אז אם זה לא אמיתי, מה אני מתלהב מזה? ממה בן אדם מתלהב? אם זה אמיתי? כשהייתי ילד, אהבתי מכוניות צעצוע. היום אני רוצה מכונית אמיתית. תביא לי מכונית צעצוע היום. אני אגיד לך, אתה נורמלי, מה אתה מביא לי את הדבר הזה? אני כבר מבוגר. אותו דבר פה, אם תבין שהקדוש ברוך הוא זה האמת, וכל השאר זה כבר שקר, אז מה, אני מתלהב מכל השאר? כל האהבה שלי, הכל מופנה לאמת, הכל מופנה לקדוש ברוך הוא. אם אין עוד מלבדו, זה חייבים ללמוד את זה. זאת אומרת, השלב הראשוני הוא אמונה כמובן. אני מאמין בזה. אבל מה שהסברנו בשיעורים הראשונים, אם אני רק מאמין ולא מבין, אז האמונה הזאת לא תעשה שינוי פנימי, לא תשנה את הרגש. כדי שיש שינוי פנימי, שזה שינוי ברגש, זה על ידי שאני גם יבין אין עוד מלבדו. שאני גם יבין שהוא בכל מקום. ואני יבין אם הוא בכל מקום והוא מחיה כל דבר, אז מה האמת שבכל דבר? הדבר החיצוני, או מה שמחיה אותו מבפנים. ודאי שמה שהם בפנים. תראה, אם אתה רואה סרט במחשב, באמת יש שם אנשים בסרט? מה זאת אומרת? ברור שלא. אז איך אתה רואה שם אנשים? תראה, יש שם כל מיני מספרים ואותיות מאחורה, ולך זה נראה כמו אנשים. אז ודאי שאני לא התאהב במחשב, כן, או בדמות שם, כי זה לא אמיתי. אותו דבר פה, אומרים לך, מה שאתה רואה מול העיניים זה לא האמת. העולם הזה נקרא עולם לשון העלם. אתה בן אדם, אבל ניתנה לך היכולת להבין בשכל שמה שאתה רואה מול העיניים זה לא האמת, והאמת שמאחורי היא מסתתרת. אז אם האמונה שלי נבעה ממה שראיתי בעיניים מההתחלה, אז גם מה שראיתי שהוא לא טוב גם יערר את האמונה שלי. אבל אם היא נובעת ממה שאני רואה בעיניים, אז ודאי שזה יערר. אבל אם האמונה יותר פנימית ויותר עמוקה, ויש לי תבנית מובנית בראש, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא בכל מקום, איך אני יודע שהוא אוהב אותי, אבל אני לומד את זה בעומק, לא לפי דוגמאות מהשטח. לומד את זה בעומק כמו שזה מובע בקבלה ובחסידות, אז אני חסין ממאורעות העולם. כי לכתחילה לא אלה שהשפיעו עליי. נכון. מה היה חסר באמת? לפתוח את הים, לראות את הפנימיות? כן. נכון. בסדר. אז אנחנו מקבלים כלים שנוכל להפעיל את הבחירה כמו שצריך. כן? יש בן אדם שאין לו בחירה בכלל. אתה יודע למה אין לו בחירה? כי הוא כל כולו בנפש הבאמית, והוא בכלל לא יודע שיש לו נפש אלוקית. או יש אחד שיודע את זה, אבל הוא לא יתאמץ בכלל להרגיש את זה. אנחנו כבר יודעים את זה. עכשיו אנחנו לומדים איך להפעיל את המערכת בשביל שנוכל לבחור באמת. בכדי שבאמת נוכל לבחור שהנפש האלוקית תעשה את הבחירה הנכונה. בוא נסכם רגע ונוכל לעצור את ההקלטה ואז נוכל להמשיך לדבר. אז בעצם סיכמנו את פרק ג' שאחרי שלמדנו על המהות של הנשמה שהיא בן של הקדוש ברוך הוא בפרק הקודם, הפעם דיברנו על הכוחות, על השכל והרגש, איך השכל הוא זה שמזיז את הרגש, ואם אני אצליח לעשות אפילו שינוי קטן ברגש, לא שאני ארגיש את האש הבוערת, אבל קטן ברגש אני נמשך יותר לקדושה ולאמת ממה שנמשכתי פעם לקליפות ולשקר, אז ממילא זה יעזור לי להפעיל את המחשבות והדיבורים והמעשים. אז החוכמה אמרנו ההבזק והבינה הפיתוח והדעת זה ההתקשרות לזה, אחרי זה האהבה זה המשיכה והעירה זה הרתיעה שלא להתנתק. בפעם הבאה נדבר, עכשיו שאני כבר מרגיש אהבת השם, מה אני עושה עם זה? איפה אני מבטא את אהבת השם? כי אי אפשר שזה ייגמר באהבה. זה חייב לצאת החוצה, חייב להיות לזה ביטוי מעשי. אי אפשר לחיות רק בלב, אנחנו חיים בעולם המעשה, אנחנו בני אדם כמו שאתה אומר. אז איפה הביטוי המעשי של זה? על זה נדבר פעם הבאה.